שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. מה העניינים?
מעולה, מה איתך?
בסדר גמור, איך הולך?
טוב, מתרגש להיות פה בחזרה. כן. באמת כל פרק מחדש הוא מרגש.
כן, שזה... כמו שחקנים לפני שהם עולים לבמה, אומרים שתמיד הם מתרגשים.
אני חושב יותר על עולים למגרש, עם כל היורו שהולך מסביבנו וזה.
כן, למרות שאנחנו נראה לי מתאמנים יותר משחקני ספורט, לא?
לא, אין סיכוי.
טוב. על מה נדבר הפעם?
הפעם נדבר על תקציב המדינה.
וואה. תכלס, נשמע נורא משעמם. תקציב, ספרים, מספרים.
נכון, אבל התקציב הוא בעצם אחד הדברים, אולי הדבר הכי חשוב ומרכזי שקורה בממשלה כל שנה, או כן. כל שנתיים, תלוי. בשנים האחרונות זה קורה כל שנתיים. ואנחנו ננסה... זה יהיה מאמץ מאוד גדול, אנחנו ננסה בחצי שעה לסכם ככה בצורה טובה את מהו בעצם התקציב.
תקציב המדינה.
תקציב המדינה כמובן.
כן, זהו, זה גם המילה תקציב היא נשמעת נורא משממת, כי אם היינו אומרים נגיד נעשה תוכנית על התקציב של איזה חברה, כן, לא יודע, של אינטל או של טבע או של חיל, אז תכל'ס זה נשמע נורא משעמם, אבל תקציב המדינה הוא הרבה יותר מאוסף של טבלאות ומספרים חשבונאים, ובוא נציין גם כן שהיה לנו תכלס נורא נורא קשה להכין את הפרק הזה.
נכון.
כי מצד אחד כשבחרנו את הנושא הזה, באנו עם המון ביטחון, כי אנחנו מכירים אותו מכל הכיוונים, ויכולים לספר על כל מיני דברים, אבל עם השפע של הסיפורים שיש על הנושא הזה, לא ידענו מאיפה להתחיל.
בעצם לא ידענו איך להכניס לחצי שעה פלוס מינוס, את הנושא העיקרי שמעסיק את משרד האוצר לאורך כל השנה. זה אתגר מאוד גדול מבחינתנו, ואנחנו מבזבזים את הזמן שלנו.
בוא לפני שנתחיל, נאמר בכמה נקודות, למה אנחנו חושבים שהנושא הזה של תקציב המדינה הוא מעניין? מה מעניין בסיפור הזה בעצם? למאזינים שלנו, כן? לא רק למה זה מעניין אותנו, אלא למה זה מעניין אתכם, כן? כמאזינים, למה זה חשוב?
אוקיי, אז דבר ראשון, יש 400 מיליארד סיבות טובות להתעניין בתקציב.
כן.
מדובר על כסף מאוד מאוד גדול שמגיע מהכיס שלנו.
תקציב ענק, 400 מיליארד שקל בשנה.
כל שנה, נכון. ובתור אזרחים חשוב לנו שישתמשו בו בצורה טובה, בתבונה, בוא נאמר.
כן. עכשיו, תכלס, הנקודה השנייה זה שתקציב המדינה הוא כלי מאוד חשוב, והוא מלמד אותנו גם איך הממשלה עובדת. זה לא רק מה היא עושה, אלא איך היא עושה. ובשנים האחרונות מתפתח גם בישראל וגם בעולם דיון בנושא של איך ממשלות מתפקדות. ואני חושב שעדיין השיח הציבורי הוא לא מספיק מתקדם בישראל כאן. תקרא את כותרות העיתונים, יותר מדברים על מה צריך לעשות. צריך סייעת שלישית או לא סייעת שלישית. צריך יותר תקציב או פחות תקציב. אבל לא יודעים הרבה פעמים שמתקבלות הרבה החלטות גם בכנסת, גם בממשלה, הן פשוט לא מבוצעות, או מבוצעות אבל לא כמו שצריך, והתקציב יכול לספר לנו הרבה על איך הממשלה עובדת.
נכון, אני חושב שזה גם מתקשר לנקודה שאתה אמרת, התקציב משקף אידיאולוגיה כלכלית חברתית שהממשלה אוחזת בה, בעצם הממשלה מחליטה כמה כסף להוציא, על מה להוציא אותו, כמה כסף לגבות, איך לגבות את הכסף הזה. כל ההחלטות האלה הן החלטות שיש להן השלכות מאוד מאוד חשובות על החיים שלנו.
נכון, אפשר אולי אפילו לומר גם שזו השאלה המרכזית באידיאולוגיה כלכלית במדינות שונות. זה מה שמבחין הרבה פעמים בין ימין כלכלי ושמאל כלכלי. כמה מיסים המדינה לוקחת וכמה היא מוציאה.
ואיך היא לוקחת ועל מה היא מוציאה.
זה נכון. אולי אפילו נגדיל ונאמר, אנחנו חושבים שנעשה מספר פרקים על תקציב המדינה, שניים, אולי שלושה, ואחד מהם גם יוקדש לצד של הכנסות המדינה, שהוא צד מרתק.
צד מרתק, נכון. ונקודה אחרונה, בעצם התקציב מבטא את סדרי העדיפויות בפועל של הממשלה. הממשלה יכולה להגיד הרבה אמירות, אבל בסוף אנחנו רואים את מה היא פורטת לכסף שהיא מוציאה. ככה אנחנו כאזרחים יכולים לשפוט את נציגי הציבור שבחרנו.
נכון. זה, בפעמים אומרים, יש את מה שבפה ומה שבלב,
ויש את מה שבכיס, צריך לומר.
כן, אז בוא נאמר ככה, אם אתה רואה פוליטיקאי או נבחר ציבור שמדבר ואומר שיש איזה נושא שהוא נורא נורא חשוב, והוא יפעל לקידום העניין הזה, אבל בסוף אתה רואה שהנושא הזה
לא מתוקצב.
לא מתוקצב, אז כנראה שזה לא מספיק חשוב.
נכון. ואגב, זה לא רק מראה איך הממשלה, מה סדר העדיפויות של הממשלה, אלא זה גם ממש מכריח את הממשלה לעשות סדר עדיפויות, כי הממשלה כל הזמן אוהבת, ובעיקר הכנסת, הן אוהבות לקבל החלטות נקודתיות, שאומרות באמת, בוא ניתן עוד סייעת, בוא ניתן עוד עזרה לעיוורים, בוא ניתן עוד כסף לפריפריה, אבל פעם בשנה התקציב מכריח את הממשלה לבוא ולהגיד, זה הכסף שיש לך, על מה את מוציאה אותו, והממשלה צריכה באמת לדחות הרבה הוצאות שהיא תכננה להוציא.
בדיוק, על מה היא מוציאה ועל מה היא לא מוציאה.
ברור.
אני רוצה להתחיל להרחיב את הנקודה הראשונה. התחלנו לומר, טוב, תקציב המדינה זה מלא כסף, אז קצת לפני שאנחנו צוללים לעניינים, נבין על מה הולך הכסף שלנו. אני מדבר עכשיו על תקציב המתוכנן ל-2016, שזה השנה נכון. התקציבית שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
צריך לומר שיש הבדל בין תקציב מתוכנן לבין זה שמבוצע בפועל, אנחנו כן, לא אנחנו... ניכנס לדקויות האלה.
נכון. אז ככה, ב-2016 סך תקציב המדינה עמד על למעלה מ-400 מיליארד שקלים, כשללא תשלום חובות, שגם לא ניכנס עכשיו לעניין, זה התקציב ש...
ההוצאה עצמה.
ההוצאה עצמה היא עומדת על 350 מיליארד שקלים. מה הסעיפים מובילים בתקציב? כמובן במקום הראשון.
כמובן משרד הביטחון. נכון. משרד הביטחון מתוקצב ב-64 מיליארד שקלים.
נכון, אבל בקשר גם למה שאמרת מקודם, זה רק התכנון ולא הביצוע, ואנחנו יודעים שבמהלך השנה יש בערך תוספת של 10 מיליארד שקלים, שבדרך כלל יודעים אותה, גם אם אין איזה מבצע צבאי או משהו, ויש הסכמים, רבים גם לא כתובים, ככה שההוצאה בפועל לביטחון היא עולה על 70 מיליארד שקלים בשנה.
נכון, יש גם כמובן מאמר מאוד מפורסם של וולפסון וזהירה שעומד...
זהירה ווולפסון.
זהירה ווולפסון, כן.
כבודו במקומון מונח.
כבודו של זהירה בהחלט, בהחלט כבוד גדול, אבל המאמר בעצם מציין שיש הוצאות ביטחון מעבר להוצאה התקציבית הממשלתית, אלא שיש...
אנחנו רואים שהעלות הכלכלית של הביטחון למשק היא פי 2 מהנתונים רשמיים, זה בערך 12% תוצאה.
שגם על זה אפשר לעשות פרק, אבל בואו נמשיך. אחרי משרד הביטחון יש לנו את משרד החינוך, שסך הכל מוציא 60 מיליארד שקלים, כולל ההשכלה הגבוהה.
כמה זה השכלה גבוהה?
השכלה גבוהה זה בערך 10 מיליארד שקלים.
זה האוניברסיטאות והמכללות המתוקצבות.
נכון. ויש לנו את הבריאות, 35 מיליארד שקל, ביטוח לאומי מקבל 37 מיליארד שקל מתקציב המדינה, זה מעבר למה שהוא בעצמו גובה. תשלומי ריבית עולים לנו 39 מיליארד שקל, שזה 11% מהתקציב.
בדיוק, בוא תרחיב על זה, מה זה תשלומי ריבית?
תשלומי ריבית זה בעצם על החוב שאנחנו לקחנו, זה מתקשר לגירעון שיש כל שנה, למדינת ישראל יש חוב של בערך 700 מיליארד שקלים, שעליו היא משלמת ריבית של 39 מיליארד שקלים בשנה. זה הרבה כסף, גם על זה... על כל הדברים האחרים אנחנו יכולים לעשות פרק שלם בפני עצמו.
נזכיר אולי בקצרה שככל שהגודל של החוב גבוה יותר, ככה משלמים עליו, המחיר שלו הוא יקר יותר. ולכן בהסתגלות לטווח ארוך עדיף שהחוב הלאומי יהיה כמה שיותר קטן, כי אז המחיר שישלמו עליו גם הוא נמוך יותר.
נכון, וזה למעשה פעמיים אם כבר נכנסת לנקודה הזאת, כי כשהחוב שלנו יותר גדול אז גם יש לנו חוב יותר גדול לשלם עליו ריבית, וגם הריבית עולה. אז אתה משלם פעמיים על אותו חוב את הגידול בחוב, ולכן באמת משרד האוצר תמיד מקפיד על גירעון נמוך ככל שניתן.
אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על ההוצאות, הבנו שההוצאה בפועל היא בערך 350 מיליארד שקלים, מה מבחינת ההכנסות?
ההכנסות של שנת 2016 זה 311 מיליארד שקלים, בערך חצי מזה מגיע ממיסים ישירים, ובערך חצי מגיע ממיסים עקיפים, זה ממש מתחלק ככה. חצי חצי.
מיסים ישירים זה נגיד מס הכנסה, מס חברות, ומיסים עקיפים זה כמו מס ערך מוסף בעיקר.
כן. ובעצם ההבדל בין ההכנסות וההוצאות זה הגירעון שהוא עומד על כ-39 מיליארד שקלים בשנת 2016.
טוב, אז סיימנו את הסעיף הראשון, הבנו למה זה מלא כסף, לאן הכסף שלנו הולך, אבל בוא עכשיו ניכנס לעניינים ונדבר על התהליך של תקציב המדינה, שהוא במידה רבה משקף את העבודה המרכזית, כמו שאמרת, של משרד האוצר.
כן, אז בעצם יש לנו כאן כמה חלקים, יש לנו את החלק של בניית התקציב לפני שהשנה מתחילה, יש לנו את החלק של ניהול התקציב כשהשנה מתחילה. צריך להזכיר שהתקציב כמו שאנחנו מכירים אותו היום, בעצם התהליך התקציבי הזה התחיל בשנת 85. עד שנת 85 ישראל הייתה מדינה שלא היה בה... שלא היה בה משמעת תקציבית גבוהה, היינו... במצב קטסטרופלי בשנים 84-85 היינו ממש על הסף של פשיטת רגל, כמעט כמו יוון. אפילו יש שאומרים שמצבנו היה גרוע משל יוון. ובעקבות תוכנית הייצוב ב-85, הממשלה התחילה לעבוד עם כללים פיסקליים, שאנחנו עוד נרחיב עליהם. המון כוח עבר לאגף תקציבים במשרד האוצר, שבעצם התחיל לשים יד על הברז התקציבי ולהגביל את ההוצאה התקציבית בכל שנה.
נכון, הייתי אומר את זה במילים אחרות, הייתי אומר שמ-85, הרי התהליכים של תקצוב, של ההקצאה של המשאבים הלאומיים, היא הייתה גם הרי לפני 85, אבל מה שמייחד את התהליך הזה משנת 85, זה הריכוזיות של הכוח שנמצא בידי משרד האוצר.
נכון.
יש מאמר של אמנון נויבך, אתה מכיר אותו?
בוודאי.
הוא היה סגן ממונה על תקציבים לפני 20-25 שנה, ויש לו מאמר שנקרא החיים על פי אגף תקציבים, זה היה בתקופה של אסי דיין,
כן,
היה סרט החיים על פי אגפה, בדיוק, אגפה. אז הוא כותב שחלק מזה לטענתו נבע ממשבר אמון בעקבות המהפך השלטוני ב-77, כי לפני זה היה הדרג המקצועי והדרג הנבחר, כולם היו מפייניקים, כולם ראו את הדברים עין בעין, ולא רק שאחרי המהפך השלטוני אנשים, הצדדים לא ראו את הדברים עין בעין, הוא אומר שגם היה תהליך טבעי של מפלגה שהודרה הרבה שנים מהשלטון ולא ידע איך להתנהל מבחינת אחריות תקציבית, ואז ב-85 הייתה הבנה רחבה במערכת הפוליטית אצל כל המפלגות שצריך להיות גוף מרכזי, מקצועי, שמרכז אצלו את כל הסמכויות של התקצוב.
טוב, גם היו שנים מאוד קשות. העשור בין 73 ל-85 נקרא העשור האבוד של הכלכלה הישראלית.
נכון, זה גם קשור למלחמה של
יום כיפור, ואפשר להרחיב גם על זה.
כן, אז בכל מקרה המאמר הזה הוא נורא נורא מומלץ, אבל לאו דווקא אני מסכים כל מה שנאמר שם, אבל הוא מבטא נקודה שאנחנו עוד נדבר עליה הרבה בפרק הזה, וזה אמון. זאת אומרת, כמה אמון יש בין השחקנים השונים במערכת, בין הדרג המקצועי לבין הדרג הנבחר, גם בין הדרג המקצועי במשרד האוצר לדרג מקצועי במשרדים אחרים.
וכמה אמון הוא חשוב. בעצם ככל שיש יותר אמון, אנחנו פחות צריכים שומרי סף ותהליכים, תהליכי בדיקה עצמית, וככל שהאמון נסדק, הממשלה יותר עסוקה בלפקח אחד על השני מאשר לבצע את העבודה שלה.
נכון. אוקיי, אז הזכרת שמשנת 85 התהליך הזה נהיה מאוד מאוד ריכוזי במשרד האוצר. צריך לומר שהאגף המוביל במשרד האוצר זה אגף התקציבים. זה אגף שיש בו בערך 60-70 כלכלנים, לרוב בגילאים צעירים, והמבנה של האגף הוא די מקביל למבנה הממשלה. כך בצורה כזאת שיש צוותים שונים שמטפלים במשרדים שונים לאורך השנה.
נכון, אז בשלב בניית התקציב בעצם יש גם שני שלבים. השלב הראשון זה שלב גיבוש המסגרת. זה השלב שבו מחליטים בעצם כמה כסף הממשלה בכללותה תוציא. והשלב השני זה שלב ההקצאה של המסגרת, שאז לוקחים בעצם את התקציב שהוחלט עליו ומחליטים כמה ממנו ילך לכל משרד ולכל סעיף תקציבי בתוך כל משרד. כלומר, זה לא רק שאומרים כמה כסף ילך לחינוך, אלא ממש בתוך תקציב החינוך, אם אני זוכר נכון, יש כ-800 סעיפים תקציביים, וממש מתקציבים כל אחד מה-800, כמה כסף ילך לבתי ספר תיכוניים, וכמה כסף ילך לבתי ספר יסודיים, וכמה כסף ילך לקייטנות קיץ, וכמו שאמרתי, כ-800 דברים שונים.
כן. מה קובע את הגודל של התקציב? על פי מה קובעים מה צריך להיות גודל תקציב המדינה?
טוב, זה תלוי בהרבה מאוד דברים, זה תלוי כמובן במצב הכלכלי במשק.
זהו, שזה קודם כל הבסיס, הרבה אנשים אומרים, זה אידיאולוגיה. אבל רגע, לפני האידיאולוגיה, צריך לראות מה תחזיות הצמיחה של המשק. יכול להיות שעומד להיות מיתון, והממשלה תתקשה בגביית מיסים, למשל.
כן, אבל גם אם יש מיתון, הממשלה יכולה להחליט להגדיל הוצאות כדי לעשות פעולה אנטי-מחזורית, או זה, בואו לא נבלבל את המאזינים שלנו.
אוקיי,
אבל כמה דברים כאן הם פשוט דורשים הרחבה, זה לא יאומן.
אולי נבוא ונאמר שהשלב של הגיבוש של המסגרת הוא מאושר באוגוסט, גם חלק מהסיבה שאנחנו עושים את הפרק עכשיו, שאנחנו מתקרבים למועד של גיבוש מסגרת תקציב המדינה בממשלה. בחודש הזה יהיו כמה דיונים בממשלה שמציגים את התחזיות של הצמיחה בשנה או בשנתיים הקרובות, ועוד חודש בערך מהיום ממשלה תאשר את המסגרת.
כן, אז יש, כמו שאמרנו, שלב גיבוש המסגרת שתלוי, הוא קובע את גודל התקציב, והוא תלוי בתחזיות של גביית המיסים, בתחזיות של הצמיחה, החלטה של הממשלה מה יהיה הגירעון בשנה הקרובה, וצריך לומר שמשרד האוצר מוביל את התהליך הזה, אבל יש גם גופים אחרים שהם מאוד מאוד מעורבים, נניח בנק ישראל מייעץ לממשלה בתחום הזה.
נכון, זה מאוד מגביר את האמינות, מכיוון שכלכלה היא לא מדע מדויק, ולא תמיד יודעים בדיוק מה יהיו תחזיות הצמיחה, ומה התחזיות של הכנסות ממיסים, זה מאוד מאוד מחזק גם את האמון הציבורי, לטעמי, שאנחנו רואים שגוף כמו בנק ישראל, שהוא גוף בלתי תלוי, אומר מה עומד להיות במשק, ואנחנו יודעים שלא יושבו כל מיני עובדי מדינה במשרד האוצר, והמציאו מספרים ש...
נכון, גם יש כאן איזשהו מתח מובנה בין הפוליטיקאים שיותר מסתכלים על הטווח הקצר ורוצים להגדיל את הוצאות הממשלה ואת גירעון הממשלה, לבין הפקידות שיותר מסתכלת על הטווח הארוך ורוצה להקטין את הגירעון של הממשלה ואת הוצאות הממשלה. אז יש כאן הרבה בעצם שחקנים שונים, וזה חשוב שהתהליך הזה יהיה כמה שיותר פתוח וכמה שיותר שקוף כדי שיתקבלו החלטות טובות.
נכון, אבל דווקא בעניין הזה בוא נציין שזה השלב שהוא הכי 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 ריכוזי, שמי שבעצם מוביל אותו ושולט עליו זה ראש הממשלה ושר האוצר.
נכון. בעצם אנחנו היסטורית יודעים שראש הממשלה ושר האוצר עד לימיו של לפיד היו תמיד מאותה מפלגה. זה מאוד עזר לשלוט על התהליך הזה שהוא יעבוד בצורה חלקה. מאז לפיד וגם היום עם כחלון אנחנו רואים בעצם מצב שגם בין ראש הממשלה ובין שר האוצר יכולים להיות חילוקי דעות וחילוקי אידיאולוגיה ואפילו מטרות שונות, וזה מקשה על תהליך קביעת התקציב וקביעת המסגרת של התקציב.
מה שחשוב בעניין הזה להזכיר זה שבאופן מסורתי המטרה או התפקיד של שר האוצר ושל ראש הממשלה זה להסתכל על כל התמונה הכוללת, על כל מצב המשק, בעוד שהתפקיד של כל אחד מהשרים בנפרד זה להסתכל רק על המשרד שלו. ולכן יש חשיבות שהשלב הזה יהיה ריכוזי, אנחנו נרחיב על הסוגיה
נכון,
הזאת
בהמשך. נכון, כי אחרת בעצם תהיה התבדרות תקציבית.
כן. אוקיי, okay. אז באוגוסט הממשלה מאשרת את גודל המסגרת, היא קובעת כמה היא תוציא וכמה... היא תכניס ממיסים.
וכמה היא תגווה.
כמה היא תגווה.
נכון.
ומה השלב השני?
ואז מתחילים את שלב ההקצאה, שזה בעצם חלוקת המסגרת התקציבית למשרדים השונים, וכמו שאמרתי, גם לתתי הסעיפים בתוך המשרדים השונים. יש כאן שאלה ששווה לחשוב עליה, בעצם כמה כל אחד מהשרים צריך לתת לו אוטונומיה לקבוע את החלוקה, נניח, האם צריך לתת לשר החינוך 50 מיליארד שקל ולהגיד לו, כך 50 מיליארד, תעשה איתה מה שאתה רוצה, או שצריך לבוא לשר החינוך בקיצוניות השנייה ויגיד לו, אין 50 מיליארד שקל, אבל אנחנו מתכננים כל שקל בדיוק לאן תוציא. בעצם, האם השר אחראי לבד על התחום שלו, או שהשר והממשלה ביחד אחראים על התחום הזה? זו שאלה שהיא כבר מאידיאולוגיה של מדעי המדינה.
היום צריך לומר שאנחנו נמצאים בתחום, צד השני שאתה הזכרת, היום התהליך הוא מאוד מאוד ריכוזי במשרד האוצר, והרבה פעמים לדרג המבצע למשרד ההוצאה, בין אם זה השר או מנכ״ל של נגיד משרד החינוך, יש הרבה פחות גמישות בלנהל את ולהוביל את התהליכים שהם רוצים.
נכון. בעצם בשלב השני אנחנו היינו רוצים שהשלב של הקצאת המסגרת אל הסעיפים התקציביים שונים יעשה כמה שיותר בשיתוף פעולה בין המשרד המבצע ומשרדי המטה, שזה משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר. היום אנחנו יודעים, או בעבר היה כמעט חוסר מוחלט בשיתוף פעולה, היה ממש משרד האוצר הנחה את המשרדים איך לחלק את התקציב. היום אנחנו יודעים ששיתוף הפעולה משתפר, אבל עדיין יש הרבה מה לעשות בתחום הזה.
אוקיי, בואו נוסיף רק כמה משפטים שנבין איך בונים את התקציב של כל משרד. יש, קודם כל בבסיס, יש מה שנקרא הטייס האוטומטי. רואים את התקציב של השנה הקודמת, ונותנים עליו תוספות שהן בדרך כלל קשורות לשינויים במחירים ולדמוגרפיה. נגיד, אם לקחנו את הדוגמה של משרד החינוך, אנחנו עוד לפני שדיברנו על רפורמות ועל סדרי עדיפויות או כל מיני דברים כאלה, אנחנו פשוט יודעים כמה ילדים חדשים נכנסים למערכת החינוך.
אז צריך לבנות עוד כיתות.
כן, אז זה בבסיס. אז זה בכלל לא חלק מסדר היום, וכמובן שלדברים האלה משרד האוצר עוקב ורואה איזה השלכות תקציביות שנובעות מחקיקה, מהחלטות ממשלה, מפסיקות של בית משפט, מסיכומים קודמים בין האוצר למשרדים אחרים וכו'. ככה ש... על רוב התקציב אין באמת שליטה. אם דיברנו מקודם על תקציב של 350 מיליארד שקלים, אז הרבה פעמים השינויים או יכולת הגמישות די בשוליים.
נכון, הייתי אומר שלא יותר מ-10% מתקציב המדינה בעצם משתנים משנה לשנה. צריך לחשוב על זה ולהבין שזה לא שמחר בבוקר יתעוררו ויחליטו לסגור את כל בתי הספר בצפת נניח. כן, ברור ש... וגם לא יחליטו להכפיל את מספר בתי הספר בצפת. ברור שבסך הכל אנחנו נעשה בערך את מה שעשינו שנה שעברה, כשאנחנו שואפים כל שנה לשפר גם את ההקצאה, גם את השימוש בכספים, והשינויים הם בשוליים, הם אולי 10% מתקציב המדינה, אפילו פחות מזה משתנה משנה לשנה.
כן. השלב הזה שאנחנו מדברים עליו, בוא נעשה רגע סדר, אמרנו שבאוגוסט הממשלה מאשרת את גודל המסגרת, ובדצמבר הכנסת צריכה לאשר את התקציב עצמו, שהתקציב הוא כבר מכיל באופן מפורט, את התקציבים שהולכים לכל משרד, וגם איך ההקצאה מתרחשת בתוך כל משרד. יש שוט שעומד מעל הכנסת, מכיוון שעל פי החוק, חוק יסוד תקציב המדינה, או משק המדינה, הכנסת מתפזרת אם התקציב לא מאושר. ולכן כל ממשלה שרוצה להמשיך ולהיות בשלטון צריכה או מחויבת לאשר את התקציב.
נכון, וצריך להדגיש שהדיונים על תקציב המדינה מתבצעים בוועדת הכספים, מה שנותן ליושב ראש של ועדת הכספים הרבה מאוד כוח, לכן זה נחשב לתפקיד כנראה הכי בכיר בכנסת. יושב ראש ועדת הכספים הוא ממש, הציבור לא מספיק מודע לכוח שיש ליושב ראש ועדות בכנסת, אבל יושב ראש ועדת הכספים הוא כמעט מקביל לשר האוצר מבחינת הכוח שיש לו, במיוחד לאור העובדה שהתקציב מאושר אצלו כל שנה.
נכון. עכשיו נוסיף עוד נקודה למה המועד הזה של דצמבר הוא מאוד 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 חשוב לחברי כנסת, וזה מכיוון שב-2003 בוטלה היכולת של חברי כנסת לחוקק חוקים שיש להם משמעות תקציבית בהצעות חוק פרטיות. זאת אומרת, יש לדעתי איזו מגבלה של עלות תקציבית של 5 מיליון שקלים עם עדכונים מסוימים, היום בטח זה כבר איזה 7-8, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה די כלום.
די מינורי.
בדיוק, אז... כל חק יודע שהיכולת שלו לקבל תקציבים היא בדצמבר באישור של התקציב בכנסת, ואנחנו כולנו מכירים את ליל אישור התקציב, זה דרמה מותחת, אבל שסופה די ידוע מראש, כולם מרים עד שעות מאוחרות, החקים מנסים לקדם נושאים.
החקים מצביעים על 2,000 או 3,000 הסתייגויות שיש להם לתקציב, ובסוף כולם נדחות.
כולם מרוצים, כן, אבל גם בסוף כולם מרוצים, וגם משרד האוצר מראש יודע שיהיה את הריטואל הקבוע, שיבקשו ממנו דברים על הרגע האחרון, וגם הוא משאיר, תקציבים בדיוק לעניינים האלה, כן, אז מעניין אם היו אומרים נגיד שהדיונים האלה היו צריכים להסתיים ב-8 בערב, האם...
אני חושב שזו החלטה מאוד הגיונית לעשות, אין סיבה שכל דיון יימשך עד 4 בבוקר.
כן.
אבל זה כבר להתערב לכנסת בדרך עבודתה, אז זה נעשה גם יום אחד.
אוקיי.
טוב, אז דיברנו על התקציב, שהוא החלק היותר טכני, יותר סיזיפי בסיפור, אבל מה שבאמת מעניין זה החלק השני שמוצמד אליו, וזה חוק ההסדרים.
אוקיי.
חוק ההסדרים גם קיים משנת 85, שנה מאוד בולטת בהיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל. חוק ההסדרים בעצם מרכז את כל הרפורמות שמשרד האוצר רוצה לקדם. חוק ההסדרים מוצמד לתקציב, הממשלה חייבת לאשר אותו, או לאשר או לדחות אותו, סליחה, הכנסת חייבת או לאשר או לדחות אותו, כשהיא לא באמת יכולה לדחות את חוק ההסדרים, בגלל שאם היא תדחה את חוק ההסדרים, הממשלה תיפול. זה בעצם כלי מאוד חזק, יש שאומרים מאוד לא דמוקרטי, שמכריח את חברי הכנסת בעצם לאשר רפורמות שמשרד האוצר מקדם.
בואו נבהיר בפועל מה ההבדל בין ספר התקציב או חוק התקציב לחוק ההסדרים, זה שתקציב המדינה זה בסך הכל טבלה גדולה עם המון מספרים. היא אומרת לכל סעיף שמבטא איזה יד מסוים, כמה כסף או כוח אדם מוקצה אליו. חוק ההסדרים הוא פחות מדבר על כספים, הוא מדבר על שינויים מבניים, כן? הוא יכול לבוא ולומר שמשנים את הזיכיונות של תקשורת, של חברות תקשורת, בדיוק. או הוא משנה את הזכויות הפנסיוניות של עובדים, או משנה מעמד חוקי של יכולת פיטורים של עובדים, כן? אז זה דברים שיש להם.
כל הרפורמות הגדולות שאנחנו מכירים עברו בחוק ההסדרים.
נכון. עכשיו, למה, מה הבעיה בו בעצם?
הבעיה בו הוא שהוא לא נותן לחקים מספיק זמן לדון, לכנסת מספיק זמן לדון ברפורמות השונות, ולשקול את היתרונות ואת החסרונות שלהם.
או אפילו הייתי אומר לשמוע, כשאתה רוצה לקדם איזה רפורמה בוועדה, זה יכול להיות דרך אגב לא רק ועדת כספים, כן? אם זה תחום שקשור לבריאות, ועדת הבריאות תעסוק בו, ושם מגיעים באופן קבוע אנשי המקצוע, ויש אפשרות לגופי חברה אזרחית לבוא ולתת את דעתם או לאנשי אקדמיה, ויש באמת שיח, דרך אגב גם הכנסת היא מקום שהוא יחסית מאוד מאוד פתוח, זה מקום שהנגישות, לא תמיד אנשים יודעים אליו, אבל אנשים, מי שמעניין אותו, יכול להתקשר למזכירות של ועדה ולבקש להגיע לדיון, ובדרך כלל יאשרו את זה. זאת אומרת, היכולת להשמיע קול בוועדות בכנסת היא די גבוהה, ויש פה איזה יתרון באמת שאומר, אם אנחנו רוצים לקדם רפורמה, בוא ניקח את הזמן ונשמע את כל הדברים, ונגבש אותה בצורה כמה שיותר טובה, כדי שהיא תהיה מוצלחת. חוק ההסדרים מבטל את העניין הזה, הוא אומר, יש לי רפורמה, יש לי מגבלה פוליטית, יכול להיות לקבל תמיכה של כל מיני מפלגות בכנסת, יכול להיות שהתהליכים יימשכו הרבה יותר זמן, דרך אגב, על זה גם יוג'ין קנדל דיבר איתנו בכנס קיסריה, שהוא אמר, לא, קנדל, סליחה. אז הוא דיבר בכנס קיסריה על זה שהיום מדברים המון על התהליך ולא על התוצאה, כן? ואז יכול להיות מקרה שאתה רוצה לקדם רפורמה, ואתה שם דגש נורא נורא על התהליך, ובסוף זה לוקח לך 5 שנים ולא נכון. חצי
אני,
שנה.
אני אגיד את זה במשפט אחד, חוק ההסדרים נולד מחולשה של הכנסת, הכנסת לא יודעת לאשר או לדחות רפורמות משמעותיות, היא דנה בהם ודנה, והיא לא יודעת לקבל החלטה, בעצם חוק ההסדרים מכריח את הכנסת לקבל החלטה בתוך זמן מאוד מאוד קצוב, ואנחנו היינו עדים, בשנים שעבדנו באוצר, היינו עדים לניסיונות לצמצם את חוק ההסדרים, אפילו אולי לבטל אותו, היה איזושהי מחשבה כזאת שאפשר לבטל את חוק ההסדרים, ובקצרה אני אגיד שמשרד האוצר מסוגל להסתדר בלי חוק ההסדרים, אבל חברי הכנסת לא, כי הם לא יודעים אחרי זה לחזור לציבור הבוחרים שלהם ולהסביר למה הם הצביעו בעד רפורמה מסוימת.
בוא נספר את הדוגמה על השר.
הם, כן, אני כבר אספר, אבל היום קל להם להגיד, הצבעתי על זה כי זה היה בחוק ההסדרים ולא יכולתי להפיל את הממשלה. היה דוגמה של, שאני נחשפתי אליה, שאחד השרים אמר לנו שאיזושהי קבוצת לחץ לוחצת עליו להקציב כמה מיליוני שקלים לאיזשהו תחום מסוים, והוא לא רוצה להקציב את זה מהתקציב של המשרד שלו, כאילו אנחנו לא הבנו למה הוא פונה אלינו, אמרנו יש לך תקציב גדול, תשים את זה מתקציב המשרד, הוא אמר אני לא רוצה לשים את זה מתקציב המשרד, אז אמרתי להם שאגף תקציבים לא נתן לי להעביר את הכסף, ואני צריך שאתם תהיו החבר'ה הרעים, כי אני לא יודע להגיד להם לא, הם ילחצו עליי במפלגה שלי.
זה כבר הופך להיות עסקה שהיא משתלמת לכולם.
בדיוק, אגף תקציבים יודע שהוא מעביר את התקציב שהוא רוצה, והשרים יודעים להגיד, זה לא אשמתי, זה אשמת הפקידים שלא נותנים לי למשול.
מבחינה היסטורית, צריך רק לומר שהחוק הזה הוא פעם ראשונה השתמשו בו בשנת 85, בתכנית הייצוב של המשק. בדיוק אז לא היה זמן לקיים דיונים מאוד מאוד מעמיקים וארוכים, והיו חייבים לקבל הכרעות קשות גם בכמה שיותר מהר, אבל כבר אז אמרו שהשימוש בו יהיה מוגבל, ולמרות זאת אנחנו כבר למעלה מ-30 שנה משתמשים בו.
אתה יודע שבעצם חוק ההסדרים התחיל בשנת 85, זו השנה שבה אני נולדתי, וכשלמדתי על זה באוניברסיטה, תמיד תהיתי האם הוא יימשך גם כשאני אהיה במשרד האוצר, ואנחנו רואים שהוא נמשך גם כשהייתי במשרד האוצר, ואפילו הרבה אחרי.
כמו שכשהיינו קטנים אמרו לנו שלא יהיה צבא כשנהיה גדולים, וראינו שזה נמשך, וזה אתה רומז.
כן, אז בעצם המרצים אמרו לי, כשתהיה גדול לא יהיה חוק הסדרים, הם טעו.
אני דווקא מאמר שהשימוש בו ילך ויקטן. תחושת בטן.
אני חושב שכן, יש סיכוי שנראה אותו נעלם בשנים הקרובות.
טוב, אז עד עכשיו דיברנו על שלב החקיקה, שמאושר בדרך כלל בכנסת, בחודש דצמבר, אבל הליווי של משרד האוצר, בייחוד של אגף התקציבים, הוא גם ממשיך לאורך שנת התקציב להיות מאוד מעורב ורלוונטי.
נכון, בעצם כל פעם שאחד המשרדים מבקש העברה תקציבית מסעיף אחד בתקציב של המשרד לסעיף אחר בתקציב של המשרד, או אפילו להעביר כסף לתקציב של משרד אחר, כל אישור כזה צריך לעבור דבר ראשון דרך משרד האוצר, ואחרי זה גם דרך ועדת הכספים של הכנסת. כשבעצם ההיגיון...
לא, אבל בוא ניתן דוגמה להעברות. נגיד, משרד התחבורה רצה לבנות מחלף, ומשכי הבנייה התארכו, אז התקציב שהיה אמור להיות בשנה שעברה, אני מבצע אותו השנה, כן? אתה צריך...
נכון, זה נקרא העברת עודפים.
נכון. עכשיו, יכול להיות גם העברה בין סעיפים, כמו שאמרת. נניח במשרד החינוך, המשרד קיבל 50 מיליארד שקלים, והשר, או הדרג המקצועי הבכיר, המנכ״ל, רוצים עכשיו להשיג תקציב מבינוי של גני ילדים להפעלה של קייטנות. סתם דוגמה.
אוקיי, אז יש כאן כמה נקודות שצריך להסתכל עליהן. דבר ראשון, נשאל שאלה, למה החלטה כזאת מתקבלת באמצע השנה? כלומר, בתחילת שנה כבר היית אמור לדעת שאתה רוצה להפעיל קייטנות ולא לבנות גנים, אז היית צריך לאשר את זה בממשלה, ויש כאן שאלות בעצם של אחריות השר לעומת, על התקציב שלו, לעומת אחריות כוללת של הממשלה על התקציב. דבר שני, יש כאן נקודה מאוד חשובה, שבנייה של גנים זה דוגמה מעולה, כי זה הוצאה חד פעמית. אתה בונה גן פעם אחת וסיימת. לעומת זאת, הפעלה של קייטנות זה יכול להיות משהו מתמשך. כלומר, אפילו אם אנחנו מדברים על אותו סכום של כסף, ההוצאה השנייה יכולה לגרום לך...
אתה מגייס כוח אדם ולא בונה, אז זה לא הוצאה חד פעמית, יש לך כבר
נכון,
הוצאה שהיא
מתמשכת. וזה מסוג הדברים שאגף תקציבים צריך להשגיח עליהם, כדי לבדוק שאנחנו לא מייצרים לנו הוצאות גדולות מדי גם לשנה הבאה, מה שנקרא להכניס את הממשלה להיריון.
כן, אז שימו לב שיש כאן קייס טוב לכל אחד מהצדדים. זאת אומרת, מצד אחד, באמת חשוב שיהיה גוף שיסתכל בראייה רוחבית על טובת המשק, ויסתכל לאן ההקצאות של תקציב המדינה הולכות. מצד שני, תנסו לתאר לעצמכם מציאות של גוף, אפילו נגיד גוף שאתם עובדים בו, שלמנכ״ל שלו אין יכולת לשתות על התקציב. זה בעיה שהיא מאוד מאוד חמורה, כי למנהלים בכירים, שהרבה פעמים כש... יצא לי גם לך לפגוש אותם, הם אנשים מאוד מאוד מרשימים, הרבה פעמים הם מגיעים עם ניסיון והם מביאים המון...
וברור שהידע המקצועי נמצא במשרד ההוצאה ולא במשרד האוצר.
נכון מאוד, ואז אתה מביא בן אדם מוכשר לשירות הציבורי, אתה רוצה שהוא יעשה כל מיני תהליכים, אתה סומך עליו שהוא גם, אתה נותן לו אחריות על תחומים מסוימים, אבל בתקציב הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
הוא לא יכול להסיט אפילו שקל לבד מבלי ש... איזה יוצא אוניברסיטה יגיד לו שהוא יכול או לא יכול לעשות את זה. אין ספק, אבל אני חושב שזה חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות פה. זה בעצם צריך להתעלות על הדיון שעד היום הרבה אנשים מנסים לקדם, דיון של טובים מול רעים, ולהבין שיש כאן סוגיות באמת מסובכות של איך מנהלים מדינה. ואין פה איזשהו טוב ורע אבסולוטי, יש פה... הרבה כוחות שונים שצריך להזן ביניהם.
אתה יודע מה, אם הזכרת את זה, בוא גם נדבר על אידיאולוגיה. הרבה פעמים יש ביקורת מאוד אידיאולוגית, אומרים, כן, נערי האוצר, הם כולם קפיטליסטים, למדו את התיאוריות של מילטון פרידמן ואסכולת שיקגו, כן? אז לא. זאת אומרת, כל מי שאומר את זה, הוא לא עבד אף פעם באוצר, ולא הכיר מקרוב את משרד האוצר. את זה אני יכול לומר בוודאות.
נכון, אין ספק שיש הרבה ויכוחים תוך אוצריים, ובין האוצר לבין הכנסת,
גם
לבנק
דיברנו
ישראל.
עם מיכאל שרל על זה, אם אתה נכון. זוכר שהוא היה פה, שדיברנו איתו על המחלוקות בתוך המשרד, וכל מי שיסובב במסדרונות משרד האוצר, מכיר לא רק את הוויכוחים שקורים, אלא באמת את העובדים שנמצאים שם, שמגיעים מרקעים שונים ועם דעות שונות והשקפות שונות, וזה לא דיון אידיאולוגי בהכרח של טוב ורע, של ימין ושמאל, של whatever, זה פשוט שאלות שבאמת קשה להתמודד איתן.
נכון, אני שמח שאתה פתחת את הנושא של אידיאולוגיה, כי זה בעצם הנקודה הבאה שרציתי להעלות. התקציב, אם אנחנו מדברים על למה הוא חשוב בעצם כל הפרק הזה, אז אחת הנקודות זה שהתקציב משקף אידיאולוגיה כלכלית, אבל צריך להזכיר, האידיאולוגיה הכלכלית שהשרים מביאים איתם כפופה להרבה מגבלות אובייקטיביות. כמו מה שאמרנו על גודל הגירעון, כמו המצב במשק, המצב בעולם וכולי.
בוא אגיד זה אפילו יותר בפשטות. המחלוקת המרכזית בין ימין שמאל בכלכלה זה גודל תקציב המדינה. השמאל אומר בוא ניקח יותר מיסים ונגדיל את התקציב, והימין אומר תיקחו פחות מיסים ותקטינו את התקציב. אז הדיון הזה, קודם כל, קודם, ממש לפני דקה אמרנו, יש הרבה דברים שהם לא אידיאולוגיים, הנושא הזה הוא סופר אידיאולוגי, וגם את האידיאולוגיה הזאת אנחנו רואים בא לידי ביטוי בממשלה. אנחנו יודעים שיש לנו ממשלת ימין בשנים האחרונות, וגודל תקציב המדינה הלך וקטן, ולמרות כל הדברים האלה, אנחנו רוצים לסייג ולומר, גם פה יש מגבלות אובייקטיביות, גם אם עכשיו תהיה ממשלת שמאל בשלטון, אי אפשר להגדיל את תקציב המדינה ואת ההכנסות ממסים בצורה דרמטית, כי אנחנו חיים בעולם גלובלי, ועובדים וחברות, ובמיוחד הטובים שבהם יכולים לעבור.
יש גם את מה שמכונה עקומת לאופר, שמראה שהעלאת רמת המיסוי לא בהכרח מעלה את רמת גביית המיסים. ועל זה אנחנו נדבר בהרחבה באחד הפרקים הבאים, אבל באמת אם מסתכלים על הטרנד ההיסטורי, אנחנו רואים שב-20-30 שנים האחרונות גודל הממשלה בישראל ביחס לתוצר קטן בצורה משמעותית, ולאורך השנים האלה היו גם ממשלות שמאל, ואנחנו לא רואים איזשהו הבדל גדול בין מה שממשלות שמאל עשו ומה שממשלות ימין עשו, כי באמת יש לך פה דברים שאובייקטיבית מפריעים לך להגדיל את גודל הממשלה, ולכן הטרנד ההיסטורי הוא שהממשלה שלנו קטנה, היא ירדה מבערך 50% בתחילת שנות ה-90, 50% מהתוצר, לבערך 40% היום. זה הבדל מאוד 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 משמעותי.
כן, גם אפשר לומר שאז היינו מעל ההוצאה הממוצעת ב-OECD, ואנחנו מתחתיה, ואנחנו באמת פחות מהממוצע. טוב, אז עד עכשיו דיברנו על אידיאולוגיה, וזה מוביל אותנו לנקודה הרביעית, שאומרת למה התקציב חשוב? כי הוא מבטא את סדרי עדיפויות בפועל של הממשלה. עכשיו
צריך לקחת בחשבון ש... אין היום, חוץ מהתקציב, עוד מערכת לגיבוש יעדים ומטרות לאומיות. למעשה, למפלגת השלטון אפילו אין מצע.
מה אתה אומר?
אני מקווה שידעת את זה כשהלכת לבחור בבחירות האחרונות.
אני כתבתי את זה.
אוקיי. כמו כן, עד לאחרונה, הצעות ממשלה לא היו מגובות בסעיף תקציבי. כלומר, הממשלה קיבלה החלטות, אבל לא דאגה להבטיח שהן יהיו מתוקצבות. זה איזושהי התנהלות של הממשלה ש... נפסקה בעקבות הנומרטור, שגם עליו אולי נעשה פרק שלם.
כן.
תוכניות העבודה של הממשלה זה דבר חדש, עכשיו יש לממשלה תוכניות עבודה, שאתם מוזמנים, האמת היום ממש אנחנו מציינים חצי שנה, את אמצע השנה, ואפשר לפנות למשרדים שמעניינים אתכם ולשאול אותם איך הם עמדו בתוכניות העבודה שלהם.
נכון, אז מצד אחד זה שיש תוכניות עבודה למשרדי הממשלה, זה דבר מדהים. אתה יודע, כל משרד מצהיר על היעדים שלו ומה הוא עומד להשיג. העניין הוא שהרבה פעמים התוכניות האלה הן לא מתכתבות ישירות עם תקציב המדינה, אבל אין ספק שזה התקדמות וזה תהליכים שאנחנו תופחים בהם והם צריכים להמשיך הלאה.
נכון, ובעצם לוואקום הזה שדיברנו עליו קודם, נכנס אגף תקציבים, בזמן שלצערנו החברי כנסת ואפילו השרים נוח להם הרבה פעמים לברוח מאחריות, מה שקורה זה שלא נשאר וקום בעצם ומישהו אחר נכנס, ובעצם הפקידים של אגף תקציבים הרבה פעמים מקבלים את ההחלטות שבעצם סוגרות את הפערים האלה.
אני חושב שהדוגמה הכי טובה לעניין הזה זה רואים את הקיצוצים הרוחביים. הרבה פעמים בשלב גיבוש התקציב, אתם זוכרים שדיברנו על השלב של המסגרת, שמאשרים אותו באוגוסט, אז אגף התקציבים קובע את גודל התקציב, ומתקבלות כל מיני תחזיות על ההכנסות הצפויות ממיסים, ואז רואים מה הפער בין ההוצאה וההכנסה, ובדרך כלל הוא פער שהוא גבוה יותר מהגירעון שאפשר לעבור אותו בחוק, ואז צריך לקצץ. עכשיו, אם לממשלה היו סדרי עדיפויות ברורים, הייתה איזו רשימה כזאת, נכון? לא יודע, מ-1 עד 20, והיינו יודעים מה חשוב, מה פחות חשוב, ומה הרבה פחות חשוב. ואם היינו צריכים לקצת עכשיו תקציבים, היינו הולכים לתחתית הרשימה, ומורידים משם כל מיני דברים ופרויקטים. מה זה בריחה מאחריות? מה זה חוסר סדרי עדיפויות תקציביים? שאומרים, בוא נעשה קיצוץ על הכל.
נכון, קיצוץ רוחבי. האמת שההתנהלות התקינה של הממשלה הייתה צריכה להגיד, אם מחר אנחנו נאלץ לקצץ מיליארד שקל, מאיפה נקצץ אותם? איפה שהממשלה רוצה, אבל היה צריך להיות איזשהו, צריך להיות לה במגירה תוכנית פעולה כזאת, ואין לה תוכנית פעולה, כי נניח שראש הממשלה מעדיף לקצץ מתחבורה ציבורית, סתם אני אומר, הוא לא רוצה לריב עם שר התחבורה, למה היום לכתוב מה יקרה אם מחר נקצץ מיליארד שקל? כשנצטרך לקצץ מיליארד שקל, אז נחשוב על זה. כלומר, אין סדרי עדיפויות ברורים, הממשלה לא קובעת אותם, ואז עושים באמת קיצוצים רוחביים, לכולם מקצצים אותו הדבר, כדי שאף אחד לא ייפגע. זה מהלך מאוד לא אחראי מבחינת הממשלה.
זה פשוט משקף חוסר סדרי עדיפויות.
נכון. אז דיברנו פה במיוחד עכשיו ב-20 שניות האחרונות, דיברנו על דברים מאוד שליליים, אבל אני רוצה לסכם את הפרק הזה באופטימיות. אנחנו רואים שעם השנים תהליך התקצוב הממשלתי מאוד מאוד משתפר. דיברנו גם על זה שהממשלה מתחילה לעבוד עם תוכניות עבודה מסודרות, וסדרי עדיפויות משתפרים, והשיתוף פעולה בין משרדי ההוצאה לבין משרדי המטה גם משתפר.
בסך הכל יש גם הרבה מאוד קשב. הרבה פעמים, אתה יודע, אני זוכר שעבדתי באוצר, ואתה רואה כל מיני הפגנות מחוץ לבניין, כן? ואתה קורא בעיתון, אומרים, עובדי משרד האוצר, הם אטומים, הם לא חושבים. הביקורת היא מאוד מחלחלת, המערכת היא מאוד קשובה, נכון שיש גם הרבה אילוצים פוליטיים, ונכון שיש אינטרסים, זה לא עולם שהוא כולו ורוד וטהור, אבל כמו שאמרת, על פני זמן אנחנו רואים שיש במערכת גם קשב וגם רצון טוב, וכל מי שמבקר ינסה לשים את עצמו עכשיו בנעלי משרד האוצר, וינסה לחשוב מה הוא היה עושה, כי אני חושב שהעלינו כאן בפרק נקודות שהן מאוד טובות לכאן ולכאן.
כן, ואני חושב שגם ראינו מספר שרי אוצר שחשבו שהם באים ויכולים ממש לשנות את התקציב מא' עד ת'.
כן, רק צריך את הבן אדם הנכון על הכיסא.
נכון, וראינו שכשמגיעים אנשים שונים מרקעים שונים, עם אידיאולוגיות שונות, עם כוח פוליטי שונה, הם עדיין כפופים לאותן מגבלות אובייקטיביות שכל שר אוצר וכל נערי האוצר כפופים אליהם, ומה שרואים מכאן לא רואים משם, כאילו זה מאוד מאוד בולט.
טוב, אנחנו הגענו לסוף הפרק, ובגלל הכמות הגדולה של הנושאים שניסינו להקיף בפרק אחד, לא הספקנו גם להתייחס לכל השאלות שעלו לנו בפייסבוק, שמאזינים ביקשו מאיתנו להתייחס. אנחנו ננסה לגעת בנושאים האלה בתוכניות הבאות על תקציב המדינה, בייחוד פרק שיתמקד בהכנסות המדינה ממיסים, ואנחנו מקווים גם כן לארח פה מישהו מאגף התקציבים במשרד האוצר, שיספר על הדברים מנקודת המבט שלו.
כי הוא יהיה לו הרבה מה לספר לנו מבפנים על איך נראה התהליך של בניית התקציב ומורקים על העברת התקציב בכנסת.
בלילה.
כן.
נהדר, וואי, אחלה פרק.
כן, מעולה. עם כל כך הרבה דברים שרציתי להרחיב עליהם, יכולנו פה בקלות לדבר 4 או 5 שעות, אבל כנראה שהיינו מאבדים את הקשב של המאזינים שלנו.
כן. טוב, אחלה. אז תודה לכם. תודה לך, ליאור.
תודה לך, טל.
אנחנו היינו ערך מוסף, מזכירים, תעשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק, תקבלו מאיתנו עדכונים, ובינתיים שיהיה לכם שבוע טוב.
שבוע טוב.